שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ע"ג במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. הדף הזה ממשיך את הנושא של דיני תערובות שאותו למדנו לפני כמה דפים בדפים סמ"ו וסמ"ח. כיוון שמדובר בנושאים מאוד מורכבים, נעשה את זה לאט וזה ייקח רבע שעה. והיום הנושא זה נושא שכבר הזכרנו אותו בקצרה בדף סמ"ו, אבל היום ניכנס אליו לעומק, וזה ההבדל בדיני תערובות, בתערובת של מין במינו לתערובת של מין שלא במינו. לפני שנתחיל להזכיר רק מה הכוונה, מין במינו הכוונה יין אסור שיתרבב ביין מותר למשל, ומין שלא במינו הכוונה היא למשל שיין אסור יתרבב במים מותרים. אנחנו נראה היום בעניין הזה שתי סוגיות. הסוגיה הראשונה עוסקת ביין נסך, הסוגיה השנייה שמתחילה רק באמצע עמוד ב' עוסקת במה הדין גם בשאר איסורי התורה. כרגע נתחיל בסוגיה הראשונה. המוקד של הסוגיה הראשונה זה מה דעת רבי יוחנן בשאלה מה ההבדל בין מין במינו למין שלא במינו. אז בעניין הזה נראה שתי דעות עיקריות, דעת רב דימי בשם רבי יוחנן ודעת רבין בשם רבי יוחנן, כששתי הדעות צריכות גם להסתדר עם המשנה. אז נתחיל קודם במשנה ואז נראה את שתי הדעות ברבי יוחנן. המשנה אומרת, שזה גם מה שהזכרנו בדף סמ"ו, שיש הבדל גדול בין מין במינו למין שלא במינו. בתערובת של מין במינו, האיסור אוסר אפילו בכלשהו, כלומר האיסור אף פעם לא בטל, אפילו שיש אלף כנגדו מהיתר. לעומת זאת, בתערובת של מין שלא במינו, אז בשביל שזה יאסור, צריך שהטעם של האיסור יהיה מורגש בתערובת, זה נקרא שהוא נותן טעם, ואם הטעם לא מורגש, אז הוא בטל. חזל נתנו לזה הגדרה מספרית, שאם יש פי 60 ממנו הוא בטל, כי אז הטעם לא מורגש, נקרא לזה מעכשיו בטל ב-60. אז שוב, מין במינו לא בטל בכלל, מין שלא במינו בטל ב-60. אני מזכיר עוד פעם, אנחנו כרגע עוסקים רק לגבי יין נסך, לא לגבי שאר איסורים בתורה. עד כאן המשנה, ועכשיו נראית המחלוקת בין רב דימי לרבין לגבי מה דעת רבי יוחנן בעניין. נסביר את המחלוקת לפי הרן, שזה כנראה לא כמו דעת רשי. רב דימי, שהוא הדעה מקלה יותר, הוא אומר שהחומרה הזאת של המשנה שבמין במינו זה לא בטל אף פעם, זה לא תמיד, אלא תלוי מה נפל על מה. אם האיסור נפל לתוך ההיתר, אז זה דווקא כן בטל ב-60, בדיוק כמו מין שלא במינו. לעומת זאת, אם ההיתר נפל לתוך האיסור, אז אנחנו אומרים שאפילו שההיתר הוא פי אלף מהאיסור, בכל זאת האיסור לא מתבטל כי הוא אוסר במשהו. והרן גם מסביר את הסברה שהדבר שנמצא קבוע בתוך הכלי הוא הדבר החשוב יותר ולכן הוא קובע. אז אם מה שבתוך הכלי הוא ההיתר ולתוכו נפל איסור, אז ההיתר יכול לבטל את האיסור אם יש פי 60. לעומת זאת, אם מה שיושב כרגע בתוך הסיר זה האיסור ולתוכו נפל היתר, אז האיסור יותר חשוב והוא לא מתבטל בהיתר אפילו לא באלף. אז סיימנו להסביר את דעת רב דימי בשם רבי יוחנן, שהוא כאמור אומר שהמשנה שלנו דיברה דווקא על היתר שנפל לתוך איסור. על זה מקשה הגמרא מהמשך המשנה, ואנחנו נסביר את הקושייה לא לפי רן ורשי, אלא לפי התוספות, והקושייה היא שבהמשך המשנה לא משמע כמו שרב דימי פירש, שהמשנה מדברת על היתר שנפל לאיסור, אלא על איסור שנפל ליתר. איך זה משמע? כי בהמשך המשנה כתוב יין במים ומים ביין בנותן טעם, ולכאורה הכוונה היא כשיין נופל לתוך מים והיין הוא האסור, הוא אוסר את המים בנותן טעם, כלומר מדובר שהאיסור נפל לתוך היתר. זאת השאלה, אבל עונה הגמרא שזה לא הכרחי, כלומר גם כשהמשנה אומרת יין במים בנותן טעם, עדיין אפשר לפרש שמדובר ביין מותר ובמים אסורים, כי ניסחו את המים לעבודה זרה, והמשנה אומרת שכשיין מותר נופל למים אסורים, אז המים האסורים אוסרים את היין בנותן טעם. ואותו דבר לגבי המקרה הפוך, כשכתוב שמים נפלו ליין וזה גם בנותן טעם, אז כאן מדובר שהיין מותרים והיין אסורים, כי שוב לפי רב דימי כל המשנה מדברת על היתר שנפל לאיסור. אז נכון שזה לא מושלם בניסוח של המשנה, אבל זה מספיק טוב. אז זה לגבי הניסוח של המשנה. ועכשיו, לפני שנעבור לדעת רבין, עדיין נשארה לנו פה נקודה נוספת שאנחנו שמנו אותה בצד, למרות שבגמרא נשמע שזה העיקר, וזה הסוגיה של ראשון ראשון בטל. כלומר, רב דימי אמר שבמקרים שבו אנחנו אומרים שדבר בטל, שזה במין שלא במינו תמיד, או במין במינו, כשזה איסור לתוך היתר, אז זה בטל בצורה כזאת של ראשון ראשון בטל. מה הכוונה ראשון ראשון בטל? לפני שנסביר מה הכוונה, נקדים שיש חקירה בפרשנים, איך בכלל צריך להבין את העניין הזה של ביטול בתערובת. כלומר, אם למשל יש לנו את א' שבטל בתוך הרבה ב'ים, האם הכוונה היא שבעצם א' הפך להיות ב' וכבר אין א' בתערובת, אלא הכל ב' אחד גדול, או שאנחנו אומרים שבאמת אם נסתכל קרוב קרוב מבחינה הלכתית, נראה שא' עדיין שם בתוך כל הב'ים, אלא שכיוון שהוא בטל בתוך התערובת, אז לא מתייחסים אליו, אבל הוא עדיין קיים. זאת החקירה, והיא תעזור לנו להבין את החידוש של רבי יוחנן לפי רב דימי, כשאנחנו אומרים שראשון ראשון בטל. אז מה זה ראשון ראשון בטל? נניח שיש לנו כאן 60 ליטר של מים מותרים, ועוד ליטר של יין אסור. אז אם שפכתי את אותו ליטר לתוך ה-60 המותרים, אז כמובן שהוא בטל ב-60. אבל מה יקרה אם אחרי זה לקחתי עוד ליטר של יין אסור וגם את זה שפכתי פנימה? אז עקרונית יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שמתאימה לצד הראשון בחקירה שהזכרנו, שהיין הראשון שנפל לשם עדיין קיים, ועכשיו כיוון שהצטרף אליו היין השני, אז כרגע יש 2 ליטר של יין אסור, וזה כבר לא בטל בתוך ה-60 המים מותרים. לעומת זאת אפשרות שנייה, שזה מה שסובר רב דימי וזה מתאים לצד השני בחקירה, וזה שברגע ששפכתי את היין הראשון והוא התבטל, אז מבחינתנו הוא כבר לא יין אסור, אלא הוא כבר הפך להיות חלק מהנוזל המותר. אז עכשיו אין לנו חלוקה לגורמים בתוך התערובת של 60 ליטר מים ועוד ליטר אחד של יין אסור, אלא יש פה הגדרה אחת כללית על כל התערובת של 61 ליטר של נוזל מותר. וממילא אם עכשיו אני אשפוך לשם עוד ליטר של יין אסור, אז גם הוא יתפתל, כי זה ליטר אחד בתוך 61 ליטר של נוזל מותר. ואם אחרי זה אני אקח עוד ליטר ואני אשפוך, אז גם הוא יתפתל, כי יש פה ליטר אחד בתוך 63 ליטר של יין מותר. וכן הלאה, אפילו שבאמת אם נסתכל על כל היין שיש שם, יש שם בעצם יותר מ-1 חלקי 60 של יין אסור. זה הדין של רבי יוחנן לפי רב דימי, וזה נקרא בגמרא ראשון ראשון בטל. עכשיו נדגיש שהדין הזה של ראשון ראשון בטל, זה דווקא אם שופכים את זה באמת לאט לאט, אבל אם מכניסים את כל האיסור בבת אחת לתוך היתר, אז אנחנו כבר לא אומרים שראשון ראשון בטל. בהקשר הזה הגמרא מביאה באמצע עמוד א' את רבי יצחק בר יוסף בשם רבי יוחנן, שגם הוא מסכים לרב דימי לגבי הפירוש של המשנה ולגבי הדין של ראשון ראשון בטל. הוא רק מגביל את זה ואומר שזה דווקא כשיש קילוח מאוד דק, למשל כששופכים מצרצור קטן שזה כלי קטן, רק אז אפשר לומר שכל מה שנכנס לאיסור יתבטל בו ואז יבטל את מה שיבוא אחרי זה. אבל אם שופכים מכלי גדול, זה כבר נחשב שהאיסור נפל בבת אחת, וכבר לא אומרים ראשון ראשון בטל. בזה הגענו כמעט לשליש התחתון של עמוד א', סיימנו עם הגישה הראשונה בהסבר של המשנה, וזה ההסבר של רב דימי ורב יצחק בר יוסף בשם רבי יוחנן, שכאמור הם אמרו שהקולה של רבי יוחנן לגבי המשנה זה לגבי החומרה של מין במינו שאוסר בכלשהו, זה דווקא ביתר שנפל לאיסור, אבל באיסור שנפל ליתר הוא כן בטל ב-60 בדיוק כמו מין שלא במינו. עד כאן הגישה הראשונה. הגישה השנייה זה של רבין בשם רבי יוחנן, שגם הוא מסכים שרבי יוחנן אמר משהו שבא להקל על הדין של המשנה, אבל יש לו גרסה אחרת איך רבי יוחנן הסביר את המשנה ומה הקולה שרבי יוחנן הוסיף. הוא אומר שאת המשנה עצמה אני מפרש לפי פשוטה, שמין במינו אוסר בכלשהו והוא לא בטל, וזה לא משנה מי נפל למי, בין אם האיסור נפל ליתר, בין אם היתר נפל לאיסור, בכל מקרה מין במינו לא בטל. כך הוא מסביר את המשנה. עכשיו לפי זה, מה בכל זאת בא רבי יוחנן להקל על הדין של המשנה? אומר רבין, רבי יוחנן בא להקל במקרה שיש 3 גורמים ולא רק 2 גורמים. כלומר, עד עכשיו דיברנו על מקרים שבהם יש רק 2 גורמים. למשל, במין במינו, ליטר יין אסור נפל לתוך 100 ליטר יין מותרים, כיוון שזה אוסר בכלשהו, זה אוסר את כל העסק. עכשיו בא רבי יוחנן ואומר מה יקרה אם יש פה עוד גורם. למשל יש לנו ליטר יין אסור, 100 ליטר יין מותרים, ויש לנו עוד 60 ליטר של מים מותרים. אז אם הליטר האסור היה נופל לתוך המים, כיוון שזה מין שלא במינו, הוא היה בטל ב-60. אבל מה קורה אם 3 הגורמים מתערבבים ביחד? מצד אחד יש לנו פה מים שיכולים לבטל את היין, כי זה מין שלא במינו, אבל מצד שני יש פה גם יין שלא יכולים לבטל את היין, כי הרי זה מין במינו. אז מה עושים? בעניין הזה נראה 2 דעות, דעת רבי יוחנן שמקל, ולפי רב דימי זה הקולה של רבי יוחנן שהוא אמר על המשנה, ומצד שני נראה דעת חזקיה שמחמיר. בתוך דעת רבי יוחנן שמקל, נראה שגם את זה אפשר לפצל לשניים. אז נתחיל עם רבי יוחנן. רבי יוחנן מקל ואומר שכשיש לנו תערובת של 3 הגורמים, אני יכול להתעלם לרגע מהיין המותר ולהסתכל רק על היין האסור ועל המים, ואז כיוון שזה מין שלא במינו, אז היין האסור בטל ב-60, ואז ממילא כל התערובת מותרת. זה מה שרבין אמר בשם רבי יוחנן, אבל כאמור גם את הדעה הזאת נפצה לשניים, כי הגמרא מביאה את רבי שמואל בר יהודה בשם רבי יוחנן, שגם הוא מסכים עקרונית לרבין, אבל יש אצלו 2 גרסאות במה מדובר. הגרסה הראשונה אומרת שהקולה שהרגע אמרנו זה דווקא אם בהתחלה ה-60 ליטר מים מותרים נפלו לתוך היין המותרים, ורק אחרי זה היי נסך נפל לתוך כל העסק ביחד, כך שכבר מיד כשהיי נסך נפל לתוך התערובת היה לו את המים שיכולים לבטל אותו. אבל אם קודם היי נסך נפל ליין ובעצם אסר את כל היין ורק אחרי זה נפלו לשם המים, אז כיוון שכל היין כבר נאסר, כבר אי אפשר אחרי זה כשהמים נופלים לשם להתעלם מהיין המותרים ולומר שהמים יבטלו את היין האסור. זאת הגרסה הראשונה. לעומת זאת הגרסה השנייה אומרת שזה לא משנה, אפילו שהיין האסור נפל קודם לתוך היין המותר ואסר אותו, ורק אחרי זה הגיעו ה-60 ליטר מים, עדיין אני מצליח להתעלם מהיין המותר ולתת ל-60 ליטר מים לבטל את היין האסור. אלה 2 הגרסאות בדעת רבי יוחנן לפי הגישה השנייה, כלומר הגישה של רבין ורב שמואל בר יהודה. נער בסוגריים שלכאורה יש קשר בין הגרסאות האלו לבין החקירה שהזכרנו מקודם לגבי מה זה תערובת, בעזרת השם נכתוב על זה קצת בהערות באתר. בכל אופן עד כאן דעת רבי יוחנן, ועכשיו נעבור לדעת חזקיה 2 שורות לפני סוף עמוד א'. חזקיה אומר שאם קודם היין המותר התערבב עם המים המותרים, ורק בסוף הגיע היין נסך ונפל לשם, אז בניגוד לרבי יוחנן שלפי שתי הגרסאות ברבי שמואל בר יהודה אמרנו שהוא מתיר מקרה כזה, חזקיה אומר שהיין נסך אוסר את התערובת. מתי גם חזקיה אומר שזה מותר? רק במקרה שבו קודם כל היין נסך נפל לתוך המים ואז המים ביטלו אותו, ורק אחרי זה הגיע גם היין המותר, במקרה כזה גם חזקיה מודה שזה מותר. נחזור שוב על דעת חזקיה. אם קודם היין המותר נפל למים ורק אחרי זה הגיע היין נסך, אז זה אסור. אם זה היה הפוך, קודם היין נסך נפל למים ורק אחרי זה הגיע המים, אז זה מותר. מה ההבדל בין שני המקרים ואיך מבינים את דעת חזקיה? אז בזה הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר אחד זה של רבי ירמיה בשורה השלישית בעמוד ב', אבל רבי זרע דוחה את זה. ואז יש הסבר שני בערך בשליש העליון של העמוד. אנחנו נתחיל דווקא בהסבר השני כי הוא פשוט והוא גם לא נדחה, ואז נראה את ההסבר הראשון. הסבר השני אומר בפשטות שחזקיה פשוט חולק על הדין הזה של רואין את היין כמי שאינו. כלומר, במקרה שבו המים נפלו קודם ליין המותרים ורק אחרי זה נפל לשם היין נסך, כיוון שהוא נפל לתוך תערובת של מים ויין, אתה לא יכול להתעלם מהיין ולהסתכל רק על המים, אלא צריך להסתכל גם על היין. ממילא היין נסך והיין המותרים זה מין במינו, והיין נסך אוסר את היין, ורק אם יהיה במים פי 60 מכל היין ביחד, כולל היין המותר, רק אז זה יוכל לבטל את זה. לעומת זאת, אם היין קודם נפל לתוך המים, ורק אחרי זה כל העסק נפל לתוך היין המותר, אז מודה חזקיה שכל התערובת מותרת, אבל לא כי אנחנו מתעלמים מקיומו של היין המותר, אלא כי אנחנו מתעלמים מקיומו של היין האסור, כי היין הזה כבר התבטל לתוך המים המותרים. זה לפי הצד בחקירה שכשדבר בטל בתערובת, אז הוא נעלם לגמרי, וזה מזכיר את מה שרב דימי אמר בשם רבי יוחנן בהתחלה, שראשון ראשון בטל. זה ההסבר שהגמרא מקבלת בדעת חזקיה, שמצד אחד הוא אומר שלא אומרים רואים את היין כמי שאינו, ומצד שני צריך לומר שהוא סובר כמו רב דימי שראשון ראשון בטל. עכשיו נראה את ההסבר הראשון בדעת חזקיה, שזה של רב ירמיה כאמור בשורה השלישית בעמוד ב'. הוא רוצה להסביר שחזקיה סובר כמו רבי אליעזר במשנה בפסחים. המשנה בפסחים מדברת על שעור של תרומה שנפל לתוך עיסה. שעור זה דבר שמחמיץ את העיסה, ולכן אפילו שהוא בטל ב-100, שזה המספר שצריך בשביל לבטל תרומה, במקרה של שעור, כיוון שהוא מחמיץ וזה מורגש בעיסה, אז אפילו שהוא קטן ממאית, עדיין זה יכול לאסור את כל העיסה לזרים. בכל אופן, אומרת המשנה שם, מה קורה אם יש לנו שני שעורים, אחד של תרומה ואחד של חולין, ושניהם בפני עצמם קטנים מדי ואין להם את הכוח להחמיץ את כל העיסה, אבל אם נצרף את שניהם ביחד, אז שניהם ביחד יכולים להחמיץ. אז אם אנחנו מצרפים אותם, ואז השעור של התרומה אוסר את כל העיסה, או שלא מצרפים, אז רבנן שם אומרים שאנחנו לא מצרפים את שני השעורים, אלא צריך שבשעור של התרומה בפני עצמו היא מספיק בשביל להחמיץ, ורק אז הוא יכול לאסור את העיסה הזאת כתרומה. אבל רבי לזר שם אומר שזה תלוי מי נפל לשם אחרון. אם השעור של תרומה הגיע ראשון, אז כיוון שהוא לא מצליח להחמיץ לבד, אז באמת הוא לא אוסר. אבל אם קודם הגיע השעור של חולין והחמיץ קצת, ואז יצטרף אליו השעור של התרומה והשלים את ההחמצה, כיוון שהוא השלים את ההחמצה, אז הוא כן אוסר את כל התערובת. זה דעת רבי לזר במשנה בפסחים. עכשיו נחזור לנושא שלנו. רבי ירמיה רוצה להציע שחזקיה סובר כמו רבי לזר. כי כמו שרבי לזר אומר שזה תלוי מי הגיע אחרון, גם אצלנו חזקיה אומר שזה תלוי מי הגיע אחרון. אם היין המותר הגיע אחרון, אז התערובת מותרת, ואם היין האסור הגיע אחרון, אז התערובת אסורה. זה הסבר של רבי ירמיה על הדעה של חזקיה, והאמת היא שמאוד קשה להבין את קשר בין הנושאים, אבל אין לנו זמן כרגע להיכנס לזה. בכל אופן, גם רבי זרע דוחה את ההסבר של רבי ירמיה, ולמסיבה אחרת, הוא אומר שהבאי שם הסביר שרבי לזר בכלל לא סובר שם שהולכים לפי האחרון, אלא רבי לזר שם באמת סובר שתמיד מצרפים את שני עשורים לעשור. ומה שרבי לזר שם אמר, שאם השעור של תרומה היה ראשון זה לא עשר, זה דווקא אם כשהגיע השעור של חולין, השעור של תרומה כבר לא היה שם. אבל אם שני השעורים שם, רבי לזר אומר שבכל מקרה מצרפים ואין לו משמעות למי הגיע האחרון, ממילא ברור שזה לא יעזור לנו בשביל להסביר את חזקיה, מעבר לזה שלכאורה אין קשר בין הנושאים. לכן את ההסבר הזה דחינו, וזה מחזיר אותנו להסבר הפשוט, שחזקיה אומר שלא אומרים רואין את היין כמי שאינו, ורבי יוחנן אומר שרואין את היין כמי שאינו בשביל שנוכל להקל ולתת למים לבטל את היין נסך. עכשיו על זה שואלת הגמרא בשליש העליון, ובזה נסיים את הסוגיה הזאת, איך אפשר לומר שכאן פשוט לרבי יוחנן שרואים את היין כמי שאינו ואפשר להקל, אם כשרב אסי שאל את רבי יוחנן שאלה מאוד דומה לגבי שתי כוסות יין ומים, רבי יוחנן אמר שהוא לא יודע. עונה הגמרא שבאמת כשרב אסי שאל אותו הוא התלבט, אבל אחר כך הוא כבר החליט שאפשר להקל ולראות את היין כמי שאינו. ובזה סיימנו את הסוגיה הראשונה להיום לגבי מין במינו ומין שלא במינו, וכל זה היה לגבי יין נסך. ועכשיו בנקודותיים באמצע עמוד ב' אנחנו עוברים לסוגיה השנייה ששם נראה מחלוקת לגבי שאר איסורי התורה. לפני שנראה את המחלוקת רק נציין שבמשנה, אחרי שהמשנה הביאה דוגמה מיין ומים, המשנה סיכמה את הדין במשפט הבא, זה הכלל, כל שבמינו הוא אוסר במשהו ושלא במינו בנותן טעם. עכשיו בדרך כלל כשמשנה מסיימת בזה הכלל, אז זה הכלל בא להוסיף משהו על מה שהיה לפני זה. אז לפי זה, לפי כולם, המשנה באה להוסיף שלא רק ביי נסח יש את הדין המיוחד הזה של מין במינו אוסר במשהו, אלא יש לפחות עוד תחום אחד שגם בו יש את החומרה הזאת, ולכן המשנה סיימה במשפט זה הכלל, ועכשיו נראה את המחלוקת באיזה עוד דינים יש את החומרה הזאת. אז בזה יש מחלוקת בין רב לשמואל לבין רבי יוחנן וריש לקיש, כשלכל אחד מהצדדים יש ברייתא לטובתו כאן אצלנו, וגם תנא לטובתו במחלוקת מקבילה במנחות דף כף א'. מה הדעות? רב ושמואל וגם רב יהודה במנחות אומרים שהחומרה במין במינו שזה אוסר בכלשהו זה לא רק ביי נסך אלא בכל התורה כולה. לעומת זאת רבי יוחנן וריש לקיש אומרים וגם רבנן במנחות שיש רק עוד תחום אחד שבו אנחנו אומרים שמין במינו אוסר בכלשהו וזה איסור טבל, ואילו בשאר איסורי התורה דווקא מקלים בקיצוניות לצד השני שמהתורה זה בכלל בטל ברוב ומדרבנן זה בטל ב-60, כלומר מדרבנן זה אוסר בנותן טעם. אלה הדעות, רש"י פוסק לחומרה כמו רב ושמואל שמין במינו אוסר בכל שהוא מהתורה גם בשאר האיסורים, אבל רוב הראשונים פוסקים לכולה כמו רבי יוחנן וריש לקיש. עכשיו מה הסברה שמחמרים דווקא ביי נסך ובאיסור טבל? אז יי נסך זה מובן, כי כל דבר שקשור לעבודה זרה אנחנו מחמירים, אבל למה להחמיר דווקא בטבל? מסבירה הגמרא שבטבל יש פה סוג של מידה כנגד מידה. כלומר, כמו שכשרוצים להתיר טבל, מספיק לתת חיטה אחת לתרומה, וזה פותר את כל הטבל מתרומה, אז בצורה קצת דומה, גם לגבי האיסור של טבל החמירו שחיטה אחת יכולה לאסור את כל התערובת. ובזה הגענו לסוף עמוד ב', סיימנו להיום, נחזור על מה שראינו היום. הנושא שלנו היום היה לגבי דיני תערובות על ההבדל בין מין במינו למין שלא במינו. לגבי יי נסך ראינו את המשנה שאומרת שבמין במינו זה אוסר בכלשהו, וראינו שתי דעות בדעת רבי יוחנן שרב דימי אמר שזה דווקא כשהיתר נפל לאיסור, אבל איסור שנפל להיתר גם זה רק אוסר בנותן טעם. רבי לעומת זאת אמר שהחומרה של מין במינו זה לא משנה מה נפל למה, גם כשאיסור נפל להיתר מין במינו אוסר בכלשהו ביי נסך. עכשיו רבין ממשיך שרבי יוחנן כן אמר איזושהי קולה על המשנה, וזה במקרה שיש שלושה גורמים, יי נסך, יין מותר ומים מותרים, והחידוש של רבי יוחנן זה שאנחנו יכולים להתעלם מהיין המותרים, ואז יש לנו פה מין שלא במינו, כלומר היין האסור והמים המותרים, והם מבטלים את היין. ראינו בזה שתי גרסאות, האם זה דווקא שהמים נפלו ליין קודם, או שאפילו שהמים נפלו אחר כך. בכל אופן זה דעת רבי יוחנן, לעומת זאת חזקיה אומר שאי אפשר להתעלם מהיין, וזה רק יכול להיות מותר אם היין האסור קודם כל נפל למים והתבטל בו, ורק אחרי זה הכל נפל ליין, אז יהיה מותר. זה היה החלק הראשון של הסוגיה. בחלק השני שאלנו מה הדין בשאר האיסורים, ראינו בזה מחלוקת אמוראים ותנאים. רב ושמואל מחמרים גם בשאר האיסורים שגם שם במין במינו זה אוסר בכלשהו, אבל רבי יוחנן וריש לקיש ולפי רוב הראשונים זאת ההלכה, בשאר האיסורים לא רק שלא מחמירים במין במינו אלא אפילו מקלים שמדאורייתא זה בטל ברוב ורק מדרבנן צריך 60 בשביל לבטל כל טוב.